שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב, תוכנית על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה חיובית ועל הדרך שלנו לחשוב טוב על הדברים שמעסיקים אותנו ביום יום ויכולים לעזור לנו לחיות חיים טובים יותר. אני יהודית כץ ואנחנו כאן בפרק השלישי של חושבים טוב. נמצא איתי אורח שאני הרבה זמן מחכה לפגוש אותו. זה מרגיש קצת כמו הסלבים שכשיש לנו, כשאנחנו בני נוער, יש את המישהו הזה שאנחנו מעריצים אותו ועוקבים אחריו מרחוק, וקצת בתחום של הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה החיובית. אז פרופסור אבי קלוגר הוא מהבית ספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, והאמת שהוא עושה המון המון דברים, אז בוא תספר לנו טיפה.
אני בן של ניצולי שואה, ונשוי לאישה שהיא בת לניצולי שואה, והרקע הזה עיצב ללא כל ספק בצורה לא מודעת את ילדותי ואת זהותי. באופן לא מודע חקרתי יותר משנות דור את הנזקים שמשוב גורם לביצועים. והתחלתי לשאול את עצמי אחרי שנות דור, מה כל כך התעסקתי עם זה? וחזרתי לאחור לזיכרונות ילדות של ביקורתיות של ההורים, מהסוג של אבא שהיה אומר, למה קיבלת 98 במבחן? איפה איבדת את השתי נקודות?
וואו.
אני ידעתי שאני מתעלם מפידבק כדי לשרוד, כדי לא לחשוב כל הזמן שאני כזה אפס. זה דחף אותי באמת לנסות להבין מה אנחנו יודעים על פידבק. ואחרי איזושהי תקופה ראיתי שלמרות הממצאים הברורים שפרסמתי ושזכו להוקרה באקדמיה, זה לא עושה רושם כלשהו, לא על חברות שעוסקות בערכת עובדים, ולא על משרד החינוך ועל מערכות שונות שמתעסקים עם ציונים, והייתי קרוב לנטוש את האקדמיה כדי לחפש משהו שאני אוכל להועיל בו. בתקופה הזו גם עברתי משבר אישי, והרגשתי שאני נחשף לטראומות ילדות שהיו בתוכי, ושההתנהלות שלי, המטרות שלי, אני פשוט משתנה באמצע שנות ה-40 לחיי. והתחלתי לשאול את עצמי, איך זה יכול לקרות? איך בן אדם משתנה בצורה כל כך עמוקה? הייתי בר מזל לגדל לעצמי כפר של מקשיבים, של אנשים ש... הקשיבו גם לטראומות שלי וגם לתשוקות שלי, ואפשרו לי גם להקשיב להם. ראיתי שאני גדל. ואז לפני כשבע שנים החלטתי להעביר את החוויה הזאת גם לעולם המקצועי, ולחקור מה ידוע על הקשבה, להפך לחוקר הקשבה, ולהציב בפני עצמי מטרה להפך להיות לאומן הקשבה, דבר שאני מאז ועד היום מנסה לתרגל כל יום.
וואו, תודה רבה ששיתפת. זה מאוד יפה לראות את החיבור הזה בין האקדמיה לשטח, וזה משהו שגם אני באופן אישי מאוד מאמינה בו. והמקום הזה שבו יצאת מתוך האקדמיה, הלכת אל השטח וחזרת עם זה לאקדמיה, זה משהו אני חושבת שהוא סופר קריטי לעולם המחקר. זה גם אחלה נושא לפרק שלנו, שהיום יעסוק בנושא הקשבה. כל אחד מאיתנו אוהב שמקשיבים לו. אנחנו נדבר קצת על מה זה בכלל הקשבה. אז בדרך כלל כשמדברים על הקשבה, אנחנו בעצם מדברים על לסגור את הערוצים שלנו לטובת הערוצים של מישהו אחר. מה זה אומר? שאני עכשיו כל כולי בסיפור שלך. אני משאירה בצד את הדעות שלי, את המחשבות שלי, את המקרים שלי, את השיפוטים שלי.
מעניין מה שהצגת, כי אפשר להסתכל מה זה הקשבה מבחינתו של המקשיב, ומה זה הקשבה מבחינתו של המדבר. ואלה פרספקטיבות שונות. ניסיתי בעיקר להבין מה זה הקשבה בעיניו של המדבר, מתי הוא יודע שמקשיבים לו. הקשבה, כפי שאת הגדרת אותה, היא נדרשת כדי שהמדבר יחווה הקשבה. במחקר בדקנו איך אנשים מגדירים הקשבה, ואחר כך איך אנשים באמצעות ההגדרות האלה, כיצד אנשים תופסים עם העמיתים שלהם לעבודה או הבוסים שלהם מקשיבים. ואנחנו מתכנסים לשלושה היבטים שאנשים רואים אותם להקשבה. אחד, האם מלוא תשומת הלב שלך אכן ממוקדת בי? זאת אומרת, האם באמת שמת בצד את הסמארטפון, האם את לא מסתכלת באותו זמן על השעון או לטלוויזיה המרצדת בצידי החדר, את פשוט איתי. זה שיפוט אחד של המדבר, שאנשים אומרים שהם עושים כדי לראות אם מישהו מקשיב להם. הדבר השני זה לראות אם הבן אדם מבין אותי. וזה מהשאלות שלו, מההתייחסויות שלו, אני קולט האם הוא באמת יורד לסוף דעתי. והדבר האחרון זה לראות אם, האם הוא בעדי או לא. וזה שיפוט מאוד חשוב לנו שהבן זוג יהיה בעדינו. ונראה ששלושת הדברים האלה מאגמים פחות או יותר את המורכבות המאוד גדולה של החוויה של מה זה הקשבה. אבל כששואלים אנשים האם X או Y הקשיב לך, הם לא מפרקים את זה. ולכן השאלה האם מישהו מקשיב טוב, נראה שהתשובה הכי פשוטה היא, זה האם הבן זוג שלו או הבן שיח שלו נהנה לדבר אליו. אם כן, התשובה היא הוא מקשיב טוב.
אתה בעצם מדבר על שלושה מרכיבים, תשומת לב, שאנחנו מעניקים למי שמדבר. אנחנו מדברים על הבנה, זה שבכלל המסר שלו מגיע אלינו ואנחנו יודעים על מה הוא מדבר. אנחנו מדברים על זה שאנחנו מתייחסים אליו, על זה שאנחנו באמת אכפת לנו ממה הוא אומר. נכון? אני מבינה נכון את שלושת המרכיבים?
נכון, אני רק רוצה לחדד למרכיב האחרון, זה לא רק אכפת, אלא שאנחנו בעדינו, בעדו. זאת אומרת, האם אנחנו... יש לנו כוונות טובות כלפיו.
אם אין לי כוונות טובות כלפי מישהו, נגיד אני לא מסכימה איתו, או אני לא אוהבת אותו, אז אני לא יכולה באמת להקשיב לו?
זה כאן צריך לפרק. יכולות להיות כוונות מאוד טובות, ובו זמנית ממש לא להסכים. וזו יכולת שצריך לפתח אותה, להבין שאדם האחר יכול לראות את העולם מאוד אחרת ממני, אני ממש לא מסכים לאיך שהוא רואה, אבל יכול להיות בעמדה סקרנית כלפיו, מעניין אותי איך אתה רואה את הדברים, איך אתה בונה את הדברים, פשוט לא עלה על דעתי שאפשר לראות את זה כך, אם אני נכנס לעמדה כזו, אני ממש לא חייב להסכים, אני יכול להתנגד חזיתית בליבי, וגם אחר כך במילותיי, אבל בשעה שאני מקשיב, אני במקום של, אני בעד לראות את העולם דרך העיניים שלך. ההקשבה שיוצרת את הקסם שמעניין אותי, ההקשבה המרפאת, ההקשבה המחברת בין אנשים, ההקשבה שיוצרת תובנות יצירתיות משותפות לשני אנשים או יותר, היא ההקשבה שאני תיארתי, שמאחוריה יש גם כוונה מיטיבה כלפי הזולת.
אני רוצה להקריא ציטוט של אשכול נבו, שהוא אחד הסופרים האהובים עליי בכל הזמנים, וזה קטע מספר שלו, זה הולך ככה. לאמא שלו הייתה היכולת הנדירה הזאת להקשיב. מעטים מקשיבים באמת. רבים מכינים בקרבם את המשפט הבא, עוד לפני שסיימת את שלך. והרי דווקא בסוף המשפט, בשולי שוליו, נאמרים הדברים החשובים באמת. אנשים אחרים, מחשבותיהם נודדות. עיניהם ממשיכות לבהות בך, אבל ניצוץ הקשב כבר עבד. היא, אמא שלו, מעולם לא תרמה לו מניסיון החיים שלה, ומעולם לא התחילה משפט כשאני הייתי בגילך, או אם אתה שואל את דעתי, אלא רק עזרה לו לנקש את העשבים השוטים ולראות את ההתלבטות כפי שהיא, על מנת להגיע על מניעיה האמיתיים. אז זה ספר מתוך, זה הספר נוילנד של אשכול נבו. אני חושבת שאשכול נבו יודע לתאר את הרגעים האלה בצורה מדהימה, אולי בגלל שהוא כל כך קשוב לעצמו.
זה גירה אותי לומר עוד שני דברים. אחד, ספר שאני מאוד ממליץ עליו, זה הספר מומו, ששם מתוארת ילדה שפשוט יודעת להקשיב ואיך היא משנה את הקהילה שלה. זה מתאים גם לילדים וגם למבוגרים.
אתה חושב שזה יהיה נכון לומר שאנשים לא באמת מקשיבים אחד לשני? מצד אחד אנחנו, זה נראה לנו דבר מובן מאליו. ברור שאם אני מדברת עם מישהו, אז אני גם מקשיבה לו. מצד שני, יש גם איזה שהן מחשבות שעולות, האם אני באמת נמצאת עם הבן אדם השני שאני מדברת איתו, האם אני, כמו שאמרת, לא נמצאת תוך כדי בסמארטפון, או חושבת על משהו אחר, או עושה משהו אחר תוך כדי. אנשים מקשיבים אחד לשני לדעתך, ככה בהכללה?
אני חושב שאפשר להסתכל על רצף מהיעדר הקשבה עד להקשבה עילאית. אני בטוח שרובנו רוב הזמן לא נמצאים בהקשבה עילאית, וחלקנו אף פעם לא נמצאים הקשבה עילאית. מבחינתי, אני יודע שיש הקשבה עילאית, כשיש הרגשה של קסם. הזמן עומד מלכת. אנחנו בתוך החוויה. שום דבר לא מפריע לנו, אולי אפילו תחושה של התרגשות, אפילו נגיעה קלה של התאהבות בבין השיח.
מעניין מאוד. זה לוקח אותי להרבה מקומות שנגיד ריבים בין בני זוג. הרבה פעמים אנחנו שומעים את המשפט, אתה לא מקשיב לי, את כן מקשיבה לי, ודווקא במקומות הכי אינטימיים זה נראה שהרבה פעמים סובלים מהדבר הזה הכי הרבה, שאין הקשבה שהיא באמת באמת הקשבה אמיתית. איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו באמת מקשיבים למישהו? כי אתה אומר, מתרחש איזשהו משהו עמוק ומיסטי וקוסמי.
אז הבן זוג הוא השופט.
בן זוג הוא השופט.
כן, ואם את אומרת, אתה לא מקשיב לי, זה עדות שאת לא מקבלת את ההקשבה שלה, את זקוקה. אבל צריך גם להסתכל בחמלה על הריבים האלה בין בני זוג, בגלל שהדברים האלה שמונעים מאיתנו הקשבה, זה שבן הזוג נוגע לנו במקומות הכי כואבים שיש לנו. ולפתח יכולת להקשיב למרות שכואב, דורש אימון רב ומאפשר בניית גשר יותר מאוחר, אבל זה לא פשוט.
אז אתה בעצם אומר שכשנוגעים לי בנקודה כואבת, זה אחד הדברים שיקשו עליי להקשיב. אני כבר אמורה לדעת לחזות מראש, שברגע שעולה נקודה כואבת, יכול להיות שההקשבה שלי תרד באיכותה. איזה דברים בעצם יכולים לעצור אותנו מלהקשיב, או למנוע מאיתנו להקשיב כמו שצריך? יש דברים שהם נגיד מובנים, כמו השכות דעת, שזה ברור שאם אני יושבת איתך ומדברת איתך, ותוך כדי אני בוואטסאפ, בסמארטפון, רואה טלוויזיה, מבשלת, עושה משהו תוך כדי, אז אני לא באמת יכולה להקשיב לך. אולי יש כאלה שיחלקו על זה ויגידו, לא, אנחנו עושים מולטיטסקינג, אבל אין באמת דבר כזה. אנחנו לא יכולים לתת את מלוא תשומת הלב שלנו למישהו תוך כדי שאנחנו עושים משהו אחר. יש עוד דברים שיכולים לעצור אותנו מלהקשיב?
עוד דברים שמקשים עלינו להקשיב, זה מה שבן הזוג אומר. זה לא רק שהוא נוגע לנו בנקודות כואבות, לפעמים הוא עשוי להגיד דברים שכל כך שונים מהצורה שאנחנו תופסים את העולם, שאנחנו מרגישים, אולי זה גם כואב, אבל מרגישים מאוימים. דוגמה, מישהי מספרת לי על החוויות שלה עם חוצנים, ולי אין שום נגישות לחוצנים ולחוויות כאלה, ונדרש ממני מאמץ עילאי לשים בצד את התפיסות עולם שלי, ולראות איך היא חווה את התקשורת שלה עם חוצנים. לא פשוט לי. ודבר נוסף, זה יש אנשים ש מדברים על דברים שקשה לי לעקוב אחריהם, או משום שהם מורכבים מדי להבנתי, דברים טכניים כאלה או אחרים, או שזו הרגשה שאנשים מברברים את עצמם לדעת. ואלה הם שני מצבים שעושים את זה מאוד מאוד קשה להקשיב.
אתה יודע, כשאתה מדבר על הקשבה, זה מצד אחד נשמע לי, זו נשמעת לי איזושהי אידיליה כזאת מאוד יפה. מצד שני, אני אומרת, זה לוקח המון אנרגיה. אם אני עכשיו באמת, כל בן אדם שאני מדברת איתו, להקשיב לו ולהסתכל על הרגשות שעולים ועל השפת גוף שלו, ולהיות בתשומת לב מלאה אליו, ולהפריד בין מה שזה עושה לי וההיסטוריה שלי. כלומר, יש פה איזה משהו שהוא מאוד קשה. האם כדאי לי להשקיע את כל האנרגיה הזאת?
באופן פרדוקסלי אגיד שכל מי שאומר כל טועה. כי החיים הם מורכבים ואי אפשר כל הזמן ואי אפשר לכל האנשים. אני חושב שנקודת ייחוס מתאימה אם שווה לי להקשיב יותר טוב ממה שאני מקשיבה כיום. מה אני ארוויח מזה? אני רוצה לספר לך מה עשוי לקרות לך ולבין השיח שלך אם תשפרי את ההקשבה.
קדימה.
אז קודם אני רוצה לסכם את המסר שלי, של מה תצרי בזה. תצרי את המשוואה המתמטית הידועה, 1 = 2.
משוואה מתמטית ידועה, מעניין.
מקשיב אחד יוצר תועלות לשני אנשים, לעצמו ולזולת. אז בוא נדבר קודם על מה את תרוויחי אם תשפרי את ההקשבה שלך.
אני בתור המקשיבה.
את בתור המקשיבה.
כן.
את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אומר על סמך מטה-אנליזות שאני עושה במשך כבר כמה שנים ועומד לסיים, לנתח את כל המחקרים הכמותיים שאי פעם התפרסמו בנושא הקשבה.
וואו, רק להסביר למי שלא מכיר מה זה מטה-אנליזה. מטה-אנליזה זה כשבעצם מסתכלים על הסופה מאוד מאוד גדולה של מחקרים, כדי להסיק מסקנות שהם מעבר למחקר אחד ספציפי, אלא משהו שבעצם מבוסס בצורה שהיא יותר רחבה. אז מה שאבי עשה בעבודה שלו זה לנתח אלפי מחקרים כדי להגיע למסקנות היותר חזקות האלה, נכון?
נכון, והנושא הראשון שאני אדבר עליו, זה אם את רוצה שיאהבו אותך, כדאי לך להקשיב.
אני רוצה שיאהבו אותי.
בסדר, אז ניסויים מבוקרים, אחד מהם מרתק, בתוך אירוע TED, עשו ניסוי כך שביקשו מאנשים לפגוש בן אדם אחר ולדבר איתו, אקראי, מישהו שאתה לא מכיר בטד, ולחלק מהאנשים הפריעו עם אס-אמסים במהלך השיחה, ולאלה שהפריעו להם, הבן זוג שלהם אהב אותם פחות.
וואו, בן זוג שלהם אהב אותם פחות, הם הפריעו להם.
אם הפריעו להם ב-SMS, זאת אומרת, הם הקשיבו פחות טוב.
כן.
אין ספק שמי שמקשיב יותר, אוהבים אותו יותר. אז זו סיבה אחת שכדאי לך להקשיב. נדבר על עוד סיבה. אנשים שמקשיבים טוב יותר, הביצועים האובייקטיביים שלהם בעולם העבודה טובים יותר. למשל, אנשי מחירות, שלגביהם יש איזשהו אולי תדמית שהם צריכים לדבר הרבה כדי למכור. אנשי מחירות שמקשיבים טוב יותר, מוכרים יותר.
אתה אומר בעצם הם שותקים יותר, הם פחות מדברים, ובסופו של דבר הם מוכרים יותר. זה נשמע כמעט כמו איזשהו פרדוקס. אנחנו רגילים לחשוב שכדענו לשכנע ולשכנע ולשכנע, אבל אתה אומר משהו בשתיקה דווקא גורם לתוצאה הפוכה.
כנראה שהשתיקה באה גם עם שאלות, שאיש מחירות מנסה קודם להבין את האינטרסים של האדם מולו, ואז היא יודע לתפור לו דבר שמתאים יותר לצרכים שלו. חוץ מזה שבגלל שאוהבים אותו כבר אולי רוצים לרצות אותו. רופאים שמקשיבים יותר, יש נגדם פחות תביעות רשלנות. מנהלי בתי ספר שמקשיבים טוב יותר, על פי המורים מחדר המורים, בבתי הספר האלה לתלמידים יש הישגים אקדמיים גבוהים יותר לפי מבחנים סטנדרטיים ארציים. אז בהרבה תחומים של ביצועים בפועל, יש מתאם יפה בין הקשבה לביצועים שהוא חזק יותר מהמתאמים הידועים בין כל תכונת אישיות וביצועים. מה ירוויחו האנשים שאת מקשיבה להם?
יאללה, בוא נשמע. מה הם ירוויחו?
קודם כל, כשאת מקשיבה למרואיינים שלך, את גורמת להם להיות יותר רהוטים.
יותר רהוטים, כלומר מדברים יותר בבירור, יותר מעניין.
בדיוק. ובניסויים שעשתה מונישה פשופתי וגם בבלס, בוא נדבר על בבלס, הביאה אנשים למעבדה וביקשה מהם לספר סיפור על מקרה שהם כמעט נהרגו. והבן זוג שלהם היה בן אותו מין חבר שלהם או חברה. ולחצי מהם היא ביקשה תקשיב כמו שחבר טוב מקשיב. ולחצי היא אמרה, המשימה שלך זה לספור בזמן שהבן זוג שלך מדבר כמה ימים נשארו מהיום ועד קריסמס, וזה היה בפברואר. וזה מה שאתה צריך לעשות. והקליטו את הסיפורים האלה, ונתנו את הסיפורים האלה על מקרה שכמעט נהרגתי, לשופטים בלתי תלויים שלא ידעו על מצב הניסוי, לדרג את איכות הסיפור, האם יש לו התחלה, האם יש לו שיא, אם יש לו סוף, האם הוא מעניין, האם יש גמגומים, בקבוצה שעשתה משהו אחר, המדבר לא מודע לזה, הוא מגמגם יותר, הוא מספר סיפור משעמם.
בעצם אתה אומר שאנחנו מרגישים טוב מאוד מתי הם מקשיבים לנו, ובהתאם לרמת הקשב שאנחנו קולטים מאנשים אחרים, אנחנו בוחרים לפרט, להמשיך לדבר, להיכנס לעומק הפרטים, או רק לתת את הפרטים הטכניים, הכותרות של הסיפור שאנחנו באים לספר.
אנחנו אפילו בוחרים בלא מודע לדבר ברור, רהוט, מעניין, או דיבור שלנו משובש.
את אתה יודע, מצד אחד זה נשמע לי מאוד הגיוני. מצד שני, אני חושבת על כל מיני אנשים שנתקלתי בהם, שדווקא ההקשבה הזאת היא גרמה להם פתאום להילחץ. אולי הם לא רגילים שמקשיבים להם, אבל משהו בדממה הזאת או בציפייה שתמשיך לדבר, הם פתאום לא ידעו מה לומר. ואז דווקא הם התחילו לגמגם, או לקפוץ מנושא לנושא, או לשאול מה את רוצה שאני אגיד. כלומר, משהו בבמה הזאת, פתאום לדבר בעולם שאולי לפעמים לא נותנים לנו לדבר בו הרבה, גורם לאנשים לפעמים להיבהל. אני משערת שזה גם הרבה תלוי בנורמות שלה, אם זה סביבת עבודה או צורת תקשורת שאנחנו רגילים לקיים עם אנשים מסוימים. יכול להיות שאני בן אדם שמאוד נוטה לקשר ואוהב קשר, אבל אני נמצאת בסביבה שבה לא מקשיבים לי על בסיס קבוע. וברגע שפתאום מפנים אליי את הזרקור הזה, אז אני לא מכירה את זה כבר בהקשר הזה ספציפית. ואני חושבת שיש לי דוגמה בראש. אני הנחיתי פעם סטודנטים למשפטים. עכשיו אני אגיד בהכללה גסה, וזאת הכללה, אבל נתקלתי בזה שהיא הרבה פעמים נכונה, שבקרב מקצוע המשפטים, אנשים אוהבים לנצח בוויכוח, אנשים אוהבים להעביר את הדעה שלהם, והנושא הזה של הקשבה הוא לא תמיד נוכח. וראיתי הרבה בישיבות שהנחיתי שאין הקשבה בכלל. אנשים מורמסים אחד את השני, רק מנסים להגיד את מה שיש להם להגיד, בלי בכלל לשמוע את מה שהצד השני אומר. ומתישהו החלטתי לעשות איתם תרגיל כזה של הקשבה בתור ניסיון, ולראות מה זה עושה לקבוצה. פתחתי שעון לכל אחד, אמרתי, אנחנו עכשיו מתחלקים לזוגות, מישהו אחד מספר משהו משמעותי שקרה לו עם התלמידים שלו, משהו ש... והשני רק מקשיב, מראה לו שהוא מקשיב, אבל לא מגיב, לא קטע אותו, לא שואל שאלות, רק מקשיב. ואחרי זה נתחלף. ודבר ראשון הייתה התנגדות מאוד גדולה לתרגיל הזה, כלומר, הם כמעט כעסו עליי, על זה שעמדתי אותם במצב הזה. ציפיתי שהם יגידו האמת, שלמדנו משהו חדש, ואף פעם לא עשינו את זה, והם אמרו, א', זה היה לי מביך. לדבר הרבה זמן. בית זה היה לי מוזר להקשיב בלי לומר כלום, כי נורא רציתי להגיב ונורא רציתי להגיד משהו, ויצאתי עם תחושה קצת לא משהו מהתרגיל הזה, שבמקום לעזור זה יצר איזשהו בלבול או איזושהי התנגדות, ואמרתי, טוב, היה שווה את הניסיון. ואחרי משהו כמו שבועיים, כשאני כבר כמעט שכחתי מזה, אחת הסטודנטיות באה אליי ואמרה לי, את יודעת שמאז שעשינו את התרגיל הזה, אני חושבת על זה כל הזמן, ושמתי לב כמה אני לא מקשיבה לאנשים. שמתי לב כמה אני לא מקשיבה לחברות שלי, למשפחה שלי, והתחלתי להקשיב, ותודה. והיא הייתה מהמתנגדות הראשיות לתרגיל הזה. אז אותי זה זורק לאיזשהו מקום שאולי אי אפשר בבת אחת להתחיל להקשיב, או אי אפשר לדרוש מאנשים להקשיב בבת אחת, אבל ההתנסות הזאת היא כן יכולה לעשות איזשהו סוויץ' אצל אנשים. מה אתה אומר?
ראשית, התרגשתי לשמוע שגם את עושה תרגילים שאני עושה עם התלמידים שלי.
איזה כיף.
שאנחנו מכנים אותם החלפת זמן. שנית, המחקרים על הכשרות והקשבה מראים בבירור שאפשר לשפר הקשבה של אנשים. ודבר אחרון זה הגישה שלי, שההבנה שזה דבר קשה, אני מחפש, אני במסע כמורה להקשבה, לחפש תרגילים שנעשים בכמה שיותר בקלילות. אני מזמין אנשים לספר סיפורים על נושאים מתחלפים. פעם זה על ספר לי סיפור על השם שלך, ספר לי סיפור על ההיסטוריה המשפחתית שלך, ספר לי סיפור על תחביב, ספר לי סיפור על מסורת במשפחה, ספר לי סיפור על אוכל, ספר לי סיפור על בגד, על דמות שהזדהית איתה, ועושים את זה כמו החלפת זמן שאת תיארת של רק עם שתיקה, עכשיו זה החלפת סיפורים. ומה הקשר בין סיפורים להקשבה? שסיפורים מעודדים הקשבה. ספר סיפורים אותנטיים, אתה כבר תפתח את האוזניים של האחרים. אבל אני רוצה לספר לך בהזדמנות זאת על מחקר שיתפרסם השנה עם דוקטורנט בשם גיא יצחקוב, שבו הראינו בארבעה ניסויים מבוקרים שרק הקשבה לעמדות של האחר ממתנת את העמדות. עושה, זה עוד אחד מהדברים שאת יכולה להשפיע על הזולת. והראינו את זה בעמדות מסוגים שונים. זאת אומרת שמי שנכנס לשיחה ויושב מולו מישהו שלא מקשיב לו, מתבצר בעמדה הראשונית. ומי שיושב מולו מישהו שמאוד מקשיב, הופך את העמדה שלו למורכבת יותר. ואחר כך בדקנו את אותו דבר על עמדות פוליטיות. נתנו לאנשים להביע את דעת, לקרוא קטע מעיתון על החלטת בגץ להחזיר גוויות של מחבלים למשפחותיהם. ושאלנו אותם קודם על העמדות הפוליטיות שלהם, אם הם ימנים או שמאלנים, ושאלנו אותם אחרי שהם דיברו מה העומדן שלהם לגבי הימניות והשמאלניות של המקשיב שלהם. ומולם היה או מקשיב מיומן או מקשיב לא מיומן. ומול מקשיב מיומן, העמדות לגבי החזרת גוויות, גופות, הייתה מורכבת יותר, אם לראות גם את הצד החיובי וגם את הצד השלילי, והמורכבות הזאת לא הייתה קשורה לנטיות הפוליטיות שלהם, ולא להשערות שלהם לגבי הנטיות הפוליטיות של הצד השני. זאת אומרת שלרוב האנשים, אם רק מקשיבים להם, העמדה נהיית מתונה יותר. זה עוד אחד תועלת שיכולה לקדם שלום בעולם, שמה את יכולה לעשות לאחר אם את מקשיבה.
וואו, זה מאוד מתחבר לי לגישה שנקראת הגישה המוטיבציונית, שבעצם כשאנחנו מדברים עם בן אדם ואנחנו מראש מתחברים לנקודות שהוא מעלה, אז הרבה פעמים הבן אדם יחשוב גם על הצד השני. אם ניקח לדוגמה בן אדם שמדבר על אישון, למשל, אם הוא מעשן, והוא מדבר על כמה שזה קשה להפסיק לעשן, וכמה שהסיגריות עוזרות לו להירגע. אם אנחנו נבוא ונציג את העמדה ההפוכה, סביר שהוא יקצין ויחזור לדעה שלו בצורה יותר חזקה, הוא יגיד, לא, אבל זה עוזר לי, זה מרגיע אותי, ככה יש לי זמן לעצמי. אבל אם אני אבוא ודווקא אתחבר למקום שלו ויגיד, האמת שזה באמת מאוד קשה להפסיק לעשן. זה באמת משהו שהרבה אנשים ככה נרגעים מזה, או יש להם איזשהו זמן עם עצמם, דווקא אז הוא יכול להיפתח לצד השני ולחשוב על הטיעונים הנגדיים למה שהוא עצמו אמר. והרבה פעמים משתמשים בגישה כזאת גם בטיפול, כשמנסים לעורר באנשים מוטיבציה לשינוי, דווקא להתחבר לעמדה שהם כבר נמצאים בה כדי לעזור להם לחזק את העמדה השנייה, וזה משהו שכל אחד יכול להשתמש בו גם בהקשבה. אם אני מבינה אותך נכון, כשאנחנו מקשיבים לצד השני, אנחנו בעצם מחזקים את מה שהוא מעלה בתור התחלה, כי אנחנו נותנים את המקום והבמה למה שהוא אומר, ולא ישר מנסים להתנגד לדברים שהוא מעלה. וככה הבן אדם עצמו כבר חושב גם על הטיעונים הנגדיים, ומפתח את הצדדים האמביוולנטיים שבו לעוד מקומות.
ממש תודה על התובנה הזאת. אנחנו אכן מכירים את גישה של ההתערבות המוטיבציונית, ועד רגע זה לא ראיתי את ההקבלה ביניהם, אז תודה על התרומה
כיף.
שלך לחשיבה התיאורטית שלנו.
איזה כיף, תודה רבה.
כן.
אתה יודע, אני מנסה לחשוב על עוד התנגדויות שיכולות לעלות לאנשים כשאנחנו מדברים על הקשבה, ואני נזכרת שוב באיזושהי סדנה שהעברתי בנושא הקשבה, והיו שם כמה אנשים שהרגשתי א' שהם שונאים אותי על זה שאני מודדת אותם להקשיב, אבל מה שעלה בעיקר כטיעון מהם זה שכשבן אדם בא לדבר איתם, הוא רוצה לשמוע את מה שיש להם להגיד. שאם הם לא יגיבו / ייתנו עצה למה שהבן אדם מדבר עליו, הבן אדם בעצם עוד יותר ייפגע. והיה להם קשה מאוד לקבל את הנושא הזה של פשוט להקשיב, ולאו דווקא להיות חייב להגיב לכל דבר. ואני חושבת שרוב האנשים כשהם מגיבים או שהם נותנים עצה, הם עושים את זה מכוונה טובה, הם לא עושים את זה כי הם רוצים להזיק למישהו, אלא הם רוצים לעזור. איפה אתה חושב שאנחנו יכולים למצוא את האיזון הזה בין מצד אחד לעזור למישהו ולתת לו את האינפוט שלנו, כשאנחנו חושבים שיש לנו אינפוט טוב לתת, לבין זה שלפעמים אנחנו צריכים פשוט להקשיב ולהיות בשקט, מה שנקרא.
אני חושב שהמבחן ראשון זה האם הבן אדם ביקש עצה. או שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לתת עצה. אם לא ביקשו מאיתנו, עדיף לא לתת. מה שבדרך כלל יעיל זה להשתמש בכוחותיו של המדבר, ואם בן אדם מציג דילמה, מיד אפשר לשאול אותו, אז מה הם החלופות שלך? ומה הם השיקולים שעומדים מאחורי זה? ואיזה עוד שיקולים יש לך? והרבה פעמים שבן אדם רק מדבר על הדברים, התמונה כבר מתבהרת לו לגמרי. אני אוסיף ש מאחורי הקשבה, או לטייב את ההקשבה, יש גם לדעת לשאול שאלות שמאוד עוזרות לצד השני. וחלקם מהשאלות הם אולי מומחיות של מאמנים ושל פסיכולוגים. אנחנו זקוקים לאחר שישמע אותנו, שיתבונן יחד איתנו בדברים, ואז נוצרת בתוכנו בהירות, שזה אגב עוד דבר שהראינו במחקרים שלנו, שעצם זה שמקשיבים לי, נהיה לי ברור יותר מה אני חושב.
לא תמיד אנשים מבקשים מאיתנו עצות, ולכן חשוב למתן את העצות שאנחנו נותנים לצורה של הצעה. הצעה זו איזושהי צורה יותר מעודנת של עצות, שבדרך כלל הדברים שמשתמעים ממנה הם פחות מחייבים, הם יותר מאופלים. למשל, אנחנו מציעים לדובר איזשהו כיוון פעולה אפשרי, ולא דווקא אומרים לו מה לעשות. ההצעה בעצם לא מאיימת על מי שמדבר, שאם הוא לא ייקח אותה, אז זאת תהיה דחייה של מה שאמרנו, אלא זה פשוט מין הצעה שאנחנו זורקים לאוויר. היא כן מבהירה לדובר את דעתנו, אם חשוב לנו להבהיר אותה, אבל היא כן נותנת לו את החופש פעולה, לקבל, לדחות או להציע פתרונות משלו. אתם יכולים למשל לומר משהו כמו, אני חושב שזה רעיון טוב ויש לו סיכוי להצליח. אתה תהיה כמובן זה שיחליט. זו דרך טובה למסגר את הדברים שאנחנו אומרים בתגובה. אבל חוץ מזה, אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לזכור זה שאנחנו חייבים קודם כל לנסות לעזור לבן אדם, לברר בעצמו עד כמה שהוא יכול את המצב שלו, את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא רוצה. אם זה על ידי שאלות או אם זה על ידי הכוונות מסוימות, ולאו דווקא ישר לדחוף את מה שיש לנו לומר על כל דבר שאנחנו שומעים.
אחת המטה-אנליזות שלי היא על השפעה של הקשבה על דיכאון. והיא מראה חלקם בניסויים שעצם ההקשבה מפחיתה דיכאון לא פחות מקוגניטיב בייבורל תרפי ולא פחות מהשפעה של תרופות פסיכיאטריות. אבל פחות מהתעמלות ופחות ממיינדפולנס, קשיבות.
מקווה שאתם רצים תוך כדי שאתם שומעים את הפודקאסט.
והאומנות של לשאול שאלות מיטיבות דורשת שנים של הכשרה. ויש יתרון של הקשבה גם עם אנשים, עם מעט מאוד אימון, בין המחקרים שהסתכלתי עליהם, למשל, כפר בהודו, שני כפרים בהודו שישבו אותם אחרי הצונאמי, נדמה לי של 2004, לכפר אחד שלחו מתנדבים שפשוט יקשיבו לתושבים במשך שנה, ידברו עם אנשים, ולכפר שני לא. ובדקו את רמת הדיכאון בכפרים אחרי שנה, והכפר שהייתה בו הקשבה, הייתה בו ירידה בדיכאון. אותו דבר עושים התערבויות בבתי חולים באנגליה, שולחים אחיות להקשיב 6 פעמים לאימהות שנולד להם ילד שנמצא בפגיה. זה מצב שמזמין דיכאון לאחר לידה, ועצם זה שהאחות שהיא לא פסיכולוגית, אבל אימנו אותה קצת בלהקשיב ולשאול אנשים, זה מוריד דיכאון. אז מאחר שבעולם אין מספיק פסיכולוגים לכל הסבל שיש, ואפשר אולי בחלום שלי ללמד הקשבה בבית ספר, כמו שמלמדים לקרוא ולכתוב, הייתי שמח מאוד שלנכדיי כבר יהיה שיעורי הקשבה בבית הספר. כחלק מזה, כי אפשר ללמוד את זה, וזה יכול לעזור ולהשאיר באמת לאנשי מקצוע את המקרים הקשים ביותר.
אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. בכלל, בתי ספר, אתה יודע, אם שאלת אותי קודם על דעות נחרצות, אז בבתי ספר יש לי הרבה מה להגיד על מה שמלמדים ומה שלא מלמדים.
יש מחקר שמראה שאנשים שנתפסים כמשפיעים ביותר, הם אנשים שמדברים בצורה מעניינת ומקשיבים בצורה עילאית. אז זה לא או-או, זה גם וגם, אלא שהייתי אומר, הקשב לפי סטיבן קובי, שאני רואה שנמצא אצלך על המדף, seek to understand before you seek to be understood, או שאף להבין ראשית לפני שתשאף להיות מובן. אני חושב שהעיקרון הזה מקדם הצלחה. ויש גם מקום לתת עצות כשאדם כבר שואל, ואם הוא לא שואל ואתם בהחלט בטוחים שיש משהו שיעזור, זה המקום לאומנות של העדינות, לשאול ולא להגיד. למשל, ולו היית עושה כך וכך, מה נראה לך שהיה קורה? ובאמת להיכנס לעמדה, להציע את ההצעה של, את ההצעה שלך בתור שאלה עם סקרנות, כיצד האחר יגיב אליה. זה יבטיח שאת לא לוקחת לו את האוטונומיה. את משאירה אותו בעמדה לבחור אם לאמץ את, את הדבר שלך או לא, מבלי להרגיש מאוים.
אני חושבת שעוד דבר שכמעט ולא נגענו בו, זה כל מה שקשור בעצם למיומנויות פרקטיות של הקשבה. בעצם כשאנחנו רוצים להגיב, או כשהגיע הזמן להגיב, הרי בסופו של דבר הבן אדם לא מצפה שאנחנו נשב מולו במשך שעה ונשתוק, יש כל מיני מיומנויות שיכולות מאוד לעזור לנו בשיחות. אז דבר אחד יכול אולי להישמע קצת מצחיק למי שלא מכיר את זה, אבל זה בעצם חזרה על מה שנאמר. עכשיו, בחזרה על מה שנאמר, אתם לא צריכים להישמע כמו איזשהו טוקי, אבל כן יש איזושהי מטרה להישמע כמו הד. בעצם לאפשר לבן אדם השני שעומד מולנו ומדבר עכשיו, לשמוע את הדברים שהוא אמר. זה גורם לשני דברים. דבר ראשון, זה מעודד אותו להמשיך לדבר, וזה גורם לו גם להעמיק את ההתבוננות שלו ואת ההבנה שלו. לפעמים אנחנו, כשאנחנו שומעים מישהו אחר אומר את הדבר שאנחנו אמרנו, אנחנו פתאום קולטים את הדברים מזווית אחרת. מעבר לזה, כשאתם משדרים לצד השני שהקשבתם למה שהוא אמר, והנה אתם גם חוזרים על זה באיזושהי צורה, אז אתם גם משדרים לו שאתם מקשיבים לו עם הרבה מאוד תשומת לב. עכשיו, חשוב לא לעשות את זה בצורה שהיא מלאכותית או מדויקת מדי, כי אחרת זה באמת יישמע קצת פייק. אז אפשר לחזור על החלקים החשובים ביותר, או לחזור על משהו שמסכם את הדברים. בעצם זה יכול להישמע בערך ככה, אם אני מספרת לכם סיפור על איך שהלכתי ברחוב, ופגשתי מישהו שאני מאוד מאוד אוהבת, והייתה בינינו שיחה משמעותית, אז אתם יכולים להגיד משהו כמו, אז הייתה ביניכם שיחה משמעותית, איזה יופי. אפילו גם בלי איזה יופי, כלומר רק עצם זה שאתם משקפים לי בחזרה את הדבר הזה שאני אמרתי, זה גורם לי להמשיך לדבר ולרצות לפרט ולהגיד כן, מה שדיברנו עליו היה שכשהיינו ביחד בתקופת הצבא היה לנו מאוד מאוד כיף וגילינו דברים אחד על השני ואנחנו מסוגלים להמשיך להעמיק את השיחה דרך זה שאתם משקפים לי, ששמעתם והקשבתם למה שאמרתי. עוד טכניקה מאוד חשובה, זו טכניקה שנקראת הבהרה, שפה אתם בעצם מנסים לבדוק שבאמת הבנתם את מה שהצד השני דיבר עליו. בעצם אתם שואלים איזושהי שאלה, עושים איזשהו סיכום, בשביל לוודא שבאמת מה שהבנתם זה מה שהצד הדובר התכוון להגיד לכם, ואז הצד הדובר יכול לתקן, לאשר את מה שאתם שמעתם ולהמשיך את השיחה במקום טוב יותר.
אני רוצה להגיד משהו על כל הטכניקות, ועל זה עמד גם קארל רוג'רס, שהטכניקות יכולות מאוד להועיל, אבל רק שהן יושבות על כוונה מדויקת. ו זה שהשאלה פתוחה, אבל הבן זוג לא מרגיש שאני ממש מקשיב לו, לא יעזור בדין. ואם אני שואל שאלה מאוד סגורה, אבל מביע המון אמפתיה בגוף שלי ובזהירות שאני שואל כל שאלה, אני לא חושב שזה, מה שאני רוצה לומר, לכל מי שרוצה ללמוד להקשיב, זה פחות לחפש טכניקה כזו או אחרת, וזה חשוב לחפש את הטכניקות וללמוד מה עובד בשבילך, זה ללמוד את ההקשבה פנימה, האם אני באמת מקשיב.
אז הזכרת את קארל רוג'רס, ואני חושבת שזה המקום לגיחה פואטית קטנה. קארל רוג'רס ידוע בין היתר, חוץ מזה שהוא פסיכולוג אמריקאי מאוד מאוד מפורסם, שהיה מאבות הזרם ההומניסטי של הפסיכולוגיה, שדרך אגב הפסיכולוגיה החיובית גם התפתחה מתוך הזרם הזה. מיוחס לו שיר שדרך אגב אני לא בטוחה אם הוא באמת כתב אותו, בכל מקום באינטרנט כתוב שזה שלו, אבל יש לי איזשהו חשד שזה מסוג השירים שמיוחסים לאדם ללא ודאות שהוא באמת כתב אותם.
וגם אני ראיתי ציטוט שזה מקור, שזה פגוע נפש כותב את זה למטפלים שלו.
כן, אז אני רוצה להקריא את השיר הזה, כי אני חושבת שהוא שיר עוצמתי. אז זה הולך ככה. הקשבה של קארל רוג'רס. כשאני מבקש להקשיב לי, ואתה מתחיל לייעץ לי, לא את שביקשתיך עשית. כשאני מבקש ממך להקשיב, ואתה מנסה להשיב, איך אני צריך להרגיש? ומדוע אתה פוגע ברגשותיי? כשאני מבקש להקשיב לי ואתה חושב שעליך לפתור את בעיותיי, אתה מאכזב אותי. הקשב, כל שביקשתיך הוא להקשיב. לא לפעול, לא לדבר, רק לשמוע בלי להגיב. אני יכול לדאוג לעצמי, אני לא חסר ישע, אולי חסר ניסיון והססני, אבל לא חסר עונים. כשאתה עושה למעני משהו שיכלתי לעשות בעצמי, אתה מגביר את חששותיי ומצית את מבוכתי. אולם כשאתה מקבל כעובדה פשוטה, שאני מרגיש את שאני מרגיש, אז אינני צריך לשכנע אותך. אני מתפנה להבין את המתרחש בתוכי. אז צצות מאליהן התשובות ברורות ונהירות, ואיני זקוק כלל לעצות, כי אני, אני. גם רגשות לא הגיוניים הופכים למשמעותיים כשמבינים את שהם תומנים, המקור ממנו הם נובעים. ייתכן שלכן תפילות עוזרות לאנשים, משום שאלוהים מחריש ואינו מייעץ. הוא רק מקשיב, נותן לך לחשוב לבד על הדברים. לכן, אנא, רק הקשב. אם תרצה לדבר, בקש. חכה לתורך, ואז אני אקשיב גם לך. אוקיי, אז אחרי הגיחה, איך אני אקרא לזה, תיאטרלית, שעשינו כאן, אני רוצה לעבור לקצת פרקטיקה. בעצם אנשים שמעו, שכנענו אותם שכדאי להם ללמוד להקשיב, שכדאי להם שיקשיבו להם.
אני רוצה להגיד לך למה לא כדאי לכם להקשיב.
למה לא?
אם את תקשיבי, את תפסידי.
מה אני אפסיד?
את הסטטוס שיש לך מתוקף הדומיננטיות שלך. אנשים דומיננטיים מבינים כנראה נכון, וזה על סמך מחקרים עם תלמידה לשעבר ענת הורוויץ היום ב-NYU, שמי שמקשיב מייחסים לו פחות סטטוס שמבוסס על דומיננטיות, על יכולת להפחיד ולאיים, אבל מצד שני מייחסים לו יותר סטטוס שמבוסס על יוקרה. והיא שערה ומצאנו, שהקשבה בו זמנית מפחיתה סטטוס מבוסס על דומיננטיות, אך מעלה סטטוס מבוסס על יוקרה. וסטטוס שמבוסס על דומיננטיות אפשר לבסס תוך צעקה אחת, אבל כזה שמבוסס על יוקרה לוקח זמן לבנות. ולכן אם את מקשיבה, יכול להיות שאת תפסידי משהו. ודיברנו קודם שאם את מקשיבה, יכול להיות שאנשים מולך ייבעלו ממך בגלל שהם נמנעים. ואם את מקשיבה, את תתאמצי מאמץ מאוד גדול. ובשביל מה לך? ויותר מזה, אם את תקשיבי, את עלולה להיחשף לטראומות שלא שיערת שהאדם מולך נושא בתוכם, ופתאום יהיה לך מסע נפשי כבד. בשביל מה לך את הצרות האלה? אולי עדיף שלא תקשיבי. ואם תקשיבי, יש סכנה מאוד גדולה שקרל רוג'רס עלה עליה, שאת עלולה להשתנות מהדברים שאת שומעת. אז בשביל מה לך את כל הצרות האלה? אולי עדיף שלא להקשיב.
אתה עושה לי עכשיו טריקים של הגישה המוטיבציונית. עכשיו אני רוצה להגיד לך למה אני כן רוצה להקשיב.
למה את רוצה להקשיב?
קודם כל זה יעלה את היוקרה שלי.
אוקיי.
נתחיל מזה, מה שעכשיו הזכרת. אבל מעבר לזה אני עומדת להכיר אנשים הרבה יותר טוב. כי במיוחד אנשים שאכפת לי מהם, נכון? אנשים קרובים אליי, כמו בן הזוג שלי, כמו החברים שלי, המשפחה שלי. דבר שני, אני עוזרת להם להרגיש יותר טוב.
אבל את תצטרכי להשתנות. אם תקשיבי לבן זוג שלך, זה המון שינויים ייגזרו מזה.
אני חושבת שבכל דבר שאנחנו מתפתחים בו בעצם, אנחנו גם משתנים. כל התפתחות היא שינוי. בוודאי שאנחנו צריכים לרצות לעשות אותו, אבל זה שינוי שהוא חיובי.
אבל יש גבול לשינוי, אחרת נאבד את עצמנו.
נאבד את עצמנו? אני לא חושבת שאנחנו מאבדים את עצמנו, אני חושבת שאנחנו משכללים את עצמנו, כשאנחנו לומדים להקשיב אחד לשני, וגם באיזשהו מקום להקשיב לעצמנו. אני חושבת שברגע שאנחנו לומדים להקשיב לאנשים אחרים, ואנחנו רואים כמה עומק יכול לצאת מבן אדם, ברגע שאנחנו נותנים לו את המקום רק לדבר, זה מזמין גם את הבדיקה, האם אנחנו מקשיבים לעצמנו, האם אני מתייחסת למה שיש לי לומר, ואני חושבת שזה נוגע בחלק מההתנגדויות שהזכרנו קודם, שאנשים הרבה פעמים חושבים שמה שיש להם לומר הוא לא מעניין. כלומר, אומרים, אין לי מה לספר, זה לא מעניין אף אחד. וכאן עולה השאלה, האם אנחנו קשובים לעצמנו, לצרכים שלנו, לסיפורים שלנו, למה אנחנו חושבים שמה שיש לנו לומר הוא לא מעניין? כי זה בטוח לא נכון.
התרופה היא להזמין סיפורים ועוד ועוד, ובסוף יצאו. והאמונה הזאת, אני חושב שלה, בעצם אולי הדבר העמוק ביותר שיהפוך אותנו למקשיבים טובים זה אמונות. אמונה שהקשבה מרפאת מעצם ההקשבה, ואני לא צריך לעשות שום דבר, אלא רק להקשיב כדי לרפא. הרבה פעמים, אני לא אומר שתמיד זה מספיק, אבל תן דוגמה של ידיד שלי שאשתו נפטרה. והוא ישב וסיפר לי על רגעים האחרונים של חייה שהוא היה איתה. ואחר כך הוא התחיל להתלונן קצת או לרחם על עצמו איך הוא יסתדר לבד. אני מיד נזעקתי להציע לו עזרה, וטעיתי. כי כל מה שהוא היה צריך זה את האוזן הקשבת שלי, זה לא את העזרה שלי. זה חוזר לשיר של רוג'רס, אני לא חסר אונים. וכל עוד שאני זוכר שעצם ההקשבה היא מיטיבה, ואני מאמין שאחר אם אני אקשיב לו בסוף יהיו לו סיפורים מעניינים, כל השאר כבר יסתדר.
אני חושבת שזה מקום שכל אחד מאיתנו צריך קצת לאתגר את עצמו עם החשיבה הזו, שאנחנו חייבים תמיד להגיב או תמיד להציע פתרון, ולספר איך זה קרה גם לנו. יש ערך משמעותי בפשוט להקשיב לבן אדם. זה לא אומר לשתוק ולהיות בול עץ, זה אומר באמת להיות עם הבן אדם השני ובסיפור שלו, ולחזק אותו דרך הסיפור שלו, לא דרך זה שגם לי זה קרה, ולא דרך הזדהות, אלא דרך אמפתיה. ואולי ניגע קצת בהבדל בין אמפתיה להזדהות. אני חושבת שמאז שאני התחלתי קצת להיכנס לנושא הזה, והסברתי את זה לבן זוג שלי, הוא תמיד שואל אותי, אז עכשיו זה אמפתיה או הזדהות? ככה שהוא ככה אומר משהו בתגובה. אז בעיקרון הזדהות, זה המקום הזה שבו אנחנו מקשיבים למישהו ואומרים, גם לי קרה, גם לי קרה, מקרה דומה ורוצים לספר אותו. זה בדרך כלל מה שקורה לנו כשאנחנו מזדהים, כי אנחנו מוצאים בתוכנו איזשהו מרכיב שנשמע לנו דומה, הוא מתעורר ואנחנו רוצים לשתף אותו. הבעיה עם הזדהות היא, מצד אחד זה נשמע דבר מאוד חיובי, מצד שני הבעיה עם הזדהות היא שאנחנו לא באמת עברנו את מה שהצד השני עבר, אנחנו לא באמת חווינו את מה שהצד השני חווה, אולי חווינו דבר שנשמע לנו דומה, אבל באיזשהו מקום כשאנחנו צוללים פנימה לתוך החוויה שלנו, אנחנו קצת מבטלים את החוויה של הצד השני. לעומת זאת, אמפתיה היא המקום שבו אנחנו מתחברים לחוויה של הבן אדם השני דרך החוויה שלו. אנחנו מנתקים את זה ממה שאנחנו עברנו, ממה שאנחנו מכירים, עד כמה שאנחנו יכולים כמובן, ומנסים להבין את הרגשות של הבן אדם כפי שהם, את החוויה שלו כפי שהיא, דרך העיניים שלו, האוזניים שלו, הפה שלו, ולא דרך המקום שגם אנחנו ראינו וגם אנחנו חווינו. וזה המקום שאני חושבת שהקשבה האמיתית קורית בו, לא המקום שאני מנסה להכניס את עצמי ישר לתמונה, אלא המקום שאני באמת רואה את הבן אדם השני.
אפשר להדגים לך את זה?
כן.
מה היה מבחינתך הרגע הטוב ביותר ברעיון עד עכשיו?
הרגע הטוב ביותר ברעיון עד עכשיו. היה קטע שצחקנו ביחד לפני כמה רגעים. אני כבר לא זוכרת אפילו על מה צחקנו, אבל היה קטע שצחקנו, אהבתי את זה.
את זוכרת מה אפשר את זה? מה הוביל לזה?
אני חושבת שקודם כל זה שאנחנו מדברים כבר כמה זמן והקרח קצת נשבר. דבר שני, אולי זו התשובה המוזמנת, אבל הקשבנו אחד לשני במשך תקופה עכשיו, ואני הקשבתי למה שאתה אמרת ואתה הקשבת למה שאני אמרתי, וזה בתורו יצר את החיבור הזה שאפשר את הצחוק. צחוק זה בדרך כלל משהו שנולד אחרי איזשהו שחרור שנוצר בין אנשים. קשה מאוד לצחוק בהיכרות ראשונית.
וברגע הזה של הצחוק, כיצד הרגשת?
הרגשתי שזה מעניין יותר, קודם כל, כי יש משהו שהוא יותר אותנטי ויותר מחובר לחוויה היומיומית. הרגשתי חיבור אליך כבן אדם, לא רק כמראיין ומרועיין, אלא משהו שהוא יותר במקום הבסיסי של שני אנשים שמדברים.
אני רוצה לנצל את זה לחזור למה שדיברת קודם, על ההבדל בין הזדהות ואמפתיה. ואני ניסיתי להבין את החוויה שלך של הרעיון, ולא אמרתי לך דבר וחצי דבר על הרגעים האלה, ואם היית שואלת אותי, הייתי עונה על רגע אחר.
מה היה הרגע מבחינתך?
הרגע והוא קרה אולי אחרי הצחוק, ששמעתי אותך מקריאה את השיר של רוג'רס, חשבתי אני שומע אותו עם מוזיקה אחרת, אני רוצה לתת את המוזיקה שלי, והרגשתי כמו ילד שובב שאומר בוא נעשה איזשהו תעלול, ויכול להיות שהצחוק לפני כן אפשר לי להגיע לזה, אבל זה היה מקום אחר. אז ברור שאם הייתי קופץ עם הסיפור שלי, זה לא היה נוגע בסיפור, ולא מאפשר לך לגעת בסיפור שלך. אחד הדברים שלמדתי על מפגשים כאלה, שקורה החיבור כל אחד באותו חיבור לוקח את הדבר שהוא צריך באותו רגע, וזה ממש לא צריך להיות הדבר שהאדם האחר צריך, למרות שזו הייתה חוויה משותפת.
עוד טכניקה שהיא קצת מורכבת יותר, וצריך קצת ללמוד אותה, אבל אני חושבת שאפשר להתחיל לעבוד עליה כבר מהיום, זה כל הנושא של שיקוף רגשות. השיקוף רגשות זה משהו שדורש מאיתנו לא מעט אמפתיה. אנחנו צריכים בעצם להבין מה הצד השני מרגיש. אבל אנחנו משמשים כאיזושהי מראה, ככה שמי שמדבר יכול לראות את ההשתקפות של הרגשות שלו אצלנו. ככה שאם קודם דיברנו על שיקוף של מה שהבן אדם אמר, עכשיו אנחנו משקפים את הרגשות שלא נאמרו בצורה מפורשת, אבל באיזשהו מקום השתמעו מתוך דבריו. אז אם סיפרתי לכם על הבן אדם הזה שפגשתי ברחוב, והייתה לנו שיחה משמעותית, אתם יכולים להגיד לי משהו כמו, זה נשמע שמאוד התרגשת לפגוש אותו, או זה נשמע שזה היה לך מאוד נעים לפגוש את הבן אדם הזה. ככה שבאיזשהו מקום אתם יכולים לעזור לי, בתור מי שמקשיב לי, להבין יותר טוב את מה שעובר אליי. זה חושף ככה את הגוונים היותר חבויים, כמו שאבי הזכיר קודם בשיחה, וזה גם יגרום לי לרצות להמשיך להתבטא. בוא ככה לקראת סיום הפרק, ניגע בכמה נקודות פרקטיות שאנשים כן. יכולים לקחת בהנחה שהם רוצים להיות מקשיבים טובים יותר. כן. איך הם יכולים לתרגל את זה? אני חושבת שההצעה הראשונה, או הדבר הראשון, זה לעשות תרגולים מכוונים. הרבה פעמים, כמו שסיפרתי על הסטודנטים למשפטים בהתחלה, אנשים לא יודעים איך להקשיב, ואפילו להתחיל בצורה מכוונת, להגיד עכשיו אני מקשיבה לבן אדם במשך 60 שניות, 2 דקות, ולא ישר מביעה את דעתי, ואחרי זה עושה על זה איזושהי רפלקציה. בעצם מסתכלת על מה קרה לי ברגעים האלה שהקשבתי, ומה למדתי מזה, האם אני רוצה להמשיך ולהקשיב לצד השני. זה דבר אחד פרקטי שאנחנו יכולים לקחת בתרגול של הקשבה לעצמנו. מה עוד לדעתך?
אני רוצה להציע שכלול להזמנה הזאת, שתרגיל שאנשים יכולים לעשות זה להודיע לבן הזוג שלהם שהם עכשיו, כל המאזינים לפודקאסט הזה, ירצו לדבר עם מישהו בעבודה או לבן זוג, בת זוג, להודיע להם, אני עכשיו שמעתי פודקאסט כזה ואני רוצה לתרגל משהו. אני אשים כאן סטופר של 5 דקות, מבקש ממך או ממך לדבר, בעיקר על משהו שאולי הצד השני כועס או טעון עליו, או שרוצה לדבר אותו, ותדע שאני לא אענה במשך 5 דקות, אני רק אהיה פה ואקשיב לך. וזהו. ולראות מה קורה, ולדבר אחר כך עם בן הזוג על החוויה. אם בן הזוג יסכים לעשות החלפת זמן, מה טוב, אבל זה לא, זה אחד הדברים שכשיוצאים לעולם הפרקטי, אתה לא יכול להכריח אנשים להקשיב לך. אתה יכול רק לבחור להקשיב לאחרים. חלקם יענו בחזרה וחלקם לא. וזה אולי עצוב, אבל זה מה שיש. אז זו המלצה אחת. דבר נוסף, שאתה מרגיש שבן אדם מברבר אותך לדעת, אני ממליץ על 2 דברים מהניסיון שלי. אחד, בדיבור העצמי שלך, תאמר לעצמך, עכשיו אני נכנע. עכשיו אני מוותר, ואני עושה את זה פיזית על ידי זה שאני נשען אחורה על המשענת, ואומר, אוקיי, ניתן לכל הזרם הזה להיכנס אליי. ועכשיו שהזרם הברבורים נכנס אליי, אני מוותר על להקשיב למה שהאדם אומר, ואני מנסה להקשיב למוזיקה, מה הוא משדר לי, ומנסה לשיים, לתת שם לרגש שעובר אליי. ואז כשאני מבין אותו, אני אומר את השם הזה. למשל, מי שנכנסת אליי למשרד מברברת אותי לדעת, ואחרי שאני מרגיש שתעוף מפה, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אז אני רואה שהיא משדרת חרדה, אז אני אומר לה, אני משער שהסיבה שאנחנו נפגשים כאן, עוד דברים שזה דבר שמעורר חרדה. ברגע שאמרתי את זה, שמתי שם לרגש, הופיע לה חיוך גדול על הפרצוף, היא הפסיקה לברבר, ותוך 5 דקות חוץ מזה היא עזבה את המשרד כי זה נגמר. אז היכולת לתת שם לדברים ולבקש דוגמאות ספציפיות שבן אדם מדבר על עקרונות ותוכן לכם את הראש. אז תן לי בבקשה דוגמה. או, יש מלא דוגמאות. אז תן לי בבקשה אחת. הירידה לספציפיות, לרזולוציה של כאן וגם מישהו שהוא מתלונן, כואב לי פה, ומה שאימא שלי עשתה לי, וזה, וזה. מה אתה מרגיש ברגע זה? בוא נתמקד בך בכאן ועכשיו. ואז ההזמנה בעצם לשאול שאלות שיטיבו עם שניכם, מבלי שאתה תברח מהקשר. אז אלה כמה הצעות ראשוניות למי שבאמת רוצה ללמוד לתרגל הקשבה.
אלו הצעות מצוינות, ואני חושבת שעוד הצעה שיכולה להיות רלוונטית בדיוק בנושא הזה שהזכרת גם של שיחות קשות, זה קודם כל להכיר את עצמי, לדעת מהם הדברים שמפעילים אצלי, את הטריגרים האלה שיגרמו לי לא להקשיב. דיברנו על זה שאחד החסמים בהקשבה זה שאני מתנגדת לנושא או מאוד לא מסכימה עם הנושא, או שזה מחזיר אותי למקום שהוא מאוד, מאוד קשה לי. אז אם אני מתכוננת לשיחה עם בן אדם שאני כבר מכירה, והרבה פעמים זו לא שיחה ראשונה בנושא, גם, אני יכולה לחזות מראש באיזושהי רמה, מהם הדברים שידליקו אותי, ולעשות את ההבחנה הזאת מראש, מה שייך לי, ומה באמת קשור לשיחה הזאת, ולעשות מין תרגול עצמי, להגיד, אני יודעת שכשמדברים, נגיד, על כישלונות, אני נדלקת כי אני ישר מרגישה שאני כישלון, אני כבר יודעת שזה לא נכון, אני לא הולכת להיכנס למקום הזה בשיחה. כלומר, ממש לעשות עם עצמנו הכנה עצמית, כי אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב. אז ישאל את עצמי, מהם הדברים האלה שיפילו אותי ברגע שאני ארצה להקשיב ולהתכונן אליהם מראש. וכמובן, גם אחרי השיחה, לעשות איזושהי רפלקציה. האם באמת הקשבתי? האם באמת הייתי עם הבן אדם השני? האם הצלחתי לעשות את ההפרדה בין הדברים שלי לדברים של האדם השני?
כאן יש לי עוד עצה, אני חושב, אולי החשובות ביותר. זה תסלח לעצמך. כי כשלומדים להקשיב, מגלים כמה אנחנו טועים. וברפלקציות האלה, אני או לפחות לי זה קורה, שאני עושה רפלקציות ואני אומר לעצמי, אוש, למה לא הקשבתי עד הסוף? אוש, למה התפרצתי? וזה כל כך שכיח, שבלי חמלה עצמית, על הקושי של ללמוד להקשיב, זה יכאיב. ואני חושב שמי שבוחר ללכת בדרך הזו, צריך גם לדעת להגיד לעצמו, אני משתפר לאט לאט, ואני טועה הרבה פעמים, וחבל, אבל זה לא נורא, ואני אמשיך ללמוד.
מעולה.
ועצה נוספת שיש לי, ולמדתי את זה מהקצב בשוק, שאני אומר לו, תן לי בבקשה קילו בשר, אוטומטית הוא שואל אותי, ומה עוד? וכך גם כשאדם סיים את דבריו, במקום לענות.
לשאול אותו מה עוד.
ומה עוד? ספר לי עוד.
מעולה, עצה מדהימה. אני חושבת שכל אחד יכול לבחון את עצמו איך הוא מגיב, נאמר וחבר מתקשר אליכם ומספר על איזשהו כאב שהוא חווה בעקבות פרידה. מה אתם עושים? האם אתם ישר מספרים על הכאב שאתם חוויתם, או על איך אתם התגברתם על הפרידה האחרונה שלכם? האם אתם מספרים לו איך כדאי לו להתמודד ונותנים לו מלא מלא עצות? האם אתם מנסים להוכיח לו שזה לא כל כך נורא, עם כל המשפטים כמו, אבל לפחות אתה עכשיו יודע שזה קרה מוקדם יותר ולא אחר כך, או לפחות גילית את הפרצוף האמיתי שלה, וכל מיני אבלים כאלה שבאיזשהו מקום מבטלים את מה שהצד השני בא לספר לנו, או אם אתם פשוט מקשיבים ונמצאים שם בשבילו. זה ברור שלכולנו יש כוונות טובות, אנחנו רוצים להיות שם בשביל האנשים הקרובים אלינו, אבל הקשבה שהיא הקשבה האמיתית, היא לא מיומנות פשוטה, והיא גם לא מובנת מאליה, ויש הרבה סיבות שבגללן אנחנו לא מקשיבים לעומק. כמו למשל, זה שאנחנו מרוכזים בעצמנו, במה אני הייתי עושה באותה סיטואציה. שאני רואה רוצה לשתף משהו שקרה לי פעם, במקרה דומה. עוד דבר זה שאנחנו פשוט שיפוטיים. כשאני שומעת איך מישהו אחר התנהל, אני ישר חושבת, אני לא הייתי מתנהגת ככה. אולי הם טועים. ובאיזשהו מקום אנחנו ככה קצת מקטינים והופכים את מה שהאדם השני משתף ללא כזה ביג דיל. והדבר האחרון זה שאנחנו הרבה פעמים מרגישים שאנחנו צריכים לתת פתרון ואנחנו ניגע בזה הרבה. ההתמקדות שלנו היא בניסיון לפתור את הבעיות של מישהו אחר ולחשוב על העצה הכי טובה שאנחנו יכולים לתת, במקום באמת להיות איתו, במה שהוא בא לשתף אותנו. אני רוצה לסכם ולהגיד שאנשים לפעמים פשוט רוצים לחלוק ולשתף איתנו את החוויות שלהם. הם יודעים מה הם צריכים לעשות. והעצות שלנו הרבה פעמים הן פשוט מיותרות. תבוררו אם אנשים אחרים רוצים לקבל את העצה. אחרת זה יכול סתם להרחיק או להצבן את מי שבא לעזר בנו. לפעמים אפילו להגיד משהו כמו, אני לא יודעת מה להגיד עכשיו, אבל אני ממש שמחה שחלקתי את זה כרגע. יכולה להיות עזרה הרבה יותר גדולה לבן אדם השני, כמו שאבי סיפר קודם, מאשר עוד עצה. כי בסוף כל הנושא הזה של הקשבה בעצם מדבר על חיבור. הוא זה שיוצר את הקשר בינינו. אז אנחנו מתקרבים לסוף הפרק שלנו. דיברנו היום על הקשבה, ודיברנו בעיקר על זה שלהקשבה יש יתרונות מאוד מאוד משמעותיים, גם למי שמקשיבים לו, שאני חושבת שזה אולי היה משהו שהוא יותר מוכר לנו, וההפתעה הגדולה הגיעה בעיקר מהמקום שזה שמקשיב מרוויח הרבה מאוד מהקשבה. אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו מקשיבים בשביל אנשים אחרים, אבל בעצם אנחנו מקשיבים גם בשביל עצמנו, ואנחנו יכולים להרוויח לא פחות מההקשבה הזאת. אז הזכרנו שאנשים שהם מקשיבים טובים, גורמים לדוברים לדבר יותר בזרימה, יותר בחופשיות, להגיע למקומות יותר עמוקים, מבססים את הביטחון העצמי של מי שעומד מולם. אנחנו גם מעצבים את הזיכרון של מי שמדבר איתנו, כי בעצם אנחנו זוכרים את מה שסיפרנו, ואם רק אפשרו לנו לספר את הדבר הזה, אז גם בזיכרון שלנו זה נטמע, וזה נכנס לתפיסה שלנו את עצמנו, בעיני עצמנו ובעיני אנשים אחרים. חוץ מזה, הזכרנו את היתרונות הרבים של הקשבה בעבודה וביחסים ובינינו לבין עצמנו, ובאמת נראה שהקשבה זה רק התחלנו לדבר על העבודה הבאמת משמעותית של ההתפתחות שיש לכל אחד מאיתנו לעשות עם הנושא הזה של הקשבה, בין אם זה לאנשים אחרים ובין אם זה לעצמנו. יש לך משהו שאתה רוצה עוד להוסיף ככה רגע לפני הסיום?
הייתי אומר למאזינים שלך, הם מקשיבים, שתשפרו קצת את ההקשבה בכל רגע אפשרי.
תתחילו מדקה אחת נוספת של הקשבה, של הקשבה ביום, ונראה לאן תלכו עם זה.
כן, יהודית, רציתי להגיד לך תודה שעשית לי עכשיו טיפול לנרקסיזם שלי, בזה שחשפת לפניי כמה הרבה את יודעת, וגרמת לי להתפעלות.
תודה רבה.
ולשמור על עצמי עם האף מאוזן, ולא להרים אותו יותר מדי, אז במחיצת הידענות שלך, הייתה לי חוויה נהדרת. תודה רבה.
תודה רבה לך, ותודה רבה שהגעת לפרק של חושבים טוב. הייתי פה עם אבי קלוגר, ואני הייתי יהודית כץ. מקווה שתתחילו להקשיב אחד לשני ולעצמכם. שיהיה לכם שבוע נפלא עד הפרק הבא.